מבחינתי, הימנעות היא סוג של ניתוק. סוג של ניתוק מעצמי, סוג של ניתוק ממשהו שחשוב לי, אפילו במובן מסוים אני יכול להגיד שזה סוג של ניתוק מאנרגיית החיים במידה מסוימת. כמו פיצול ביני לבין כוח מסוים, אפילו אפשר להרגיש את זה בגוף במידה מסוימת. טוב, אני מקווה שרואים אותי, שומעים אותי. זה הרגע המוזר הזה שצריך לעשות בדיקות, אז תכף אני אקבל איזה אישור כזה, ואז אנחנו ממש נתחיל. סבבה. טוב. זה מרגש. אולי אני אחכה עוד איזה ממש כמה רגעים בשביל לאפשר לאנשים להצטרף, אם הם ירצו להצטרף. בינתיים אני אגיד שזה ממש ממש מרגש לעלות לשידורים האלה. אפילו חשבתי על זה, שאני ממש מודה על ההזדמנות, על האפשרות. יש איזו נטייה לרדת על הרשתות החברתיות ו... שדלתו לנו על החיים, ומאזינים לנו, ומצוטטים לנו. כאילו יש משהו ברשת החברתית שברגע ש... שאפשר להוציא ממנה עוד דברים. כאילו אפשר להשתמש בה כצינור תקשורת, אפשר להשתמש בה כבמה, אפשר ללמוד ממנה במידה מסוימת. הרשת החברתית במהותה היא לא דבר רע, גם לא דבר טוב, אבל היא... יש לה הרבה פוטנציאלים. אז אני באמת בהוקרת תודה גדולה בכלל להזדמנות לתרגל, לדבר, להפיץ ידע. זה באמת מאוד מאוד מרגש. אני חושב שמי שקרוב אליי, היה קרוב אליי היום, היה יכול להגיד את זה. אני רואה שמתחילים להצטרף. אני ממש רוצה רגע להניח פה איזושהי כוונה לשידור הזה. השידור הזה הולך לעסוק בהימנעות, השידור הזה הולך לעסוק בביטוי, השידור הזה הולך לעסוק בלהיות עם עצמנו ולהתקרב לעצמנו ולבטא את עצמנו, אז אני ממש רוצה להניח פה איזושהי כוונה שאני מתכוון להיות עם מה שעובר עליי בתוך השידור הזה. רציתי להגיד לא להימנע, אבל כשאני אומר לא להימנע, אני רק שומע להימנע, אז אני מתכוון להיות עם מה שעובר עליי בתוך השידור הזה. אולי גם לבטא את זה. אז יכול להיות שמדי פעם תרגישו שאני פתאום עוצר, נושם, בודק בפייסבוק אם יש שאלות, תשאלו שאלות, כן? אם יש לכם שאלות, אז תשאלו שאלות, זה ממש מזין את השיחה, ומדי פעם אני כזה מסתכל לראות מה שאלו, ואז מתייחס וזה, וזה נותן לזה איזה רובד כזה, מגניב. ואולי זה גם הנחתי פה את הכוונה הזו שאני לא מתכוון להימנע או להתעלם ממה שעובר עליי בשלב הזה, בטח לא על ידי דיבור ורצף כזה, כי אני מההיכרות שלי עם עצמי אני יכול עכשיו להתחיל ברבר שעות בחוסר סדר כזה, בבלגן, רק לשרוד מה שנקרא את האירוע הזה. אז אולי באותה נשימה אני גם יניח פה איזושהי הזמנה שמי שנמצא איתי עכשיו ושומע נגיד את המשפט הזה או לא שומע את המשפט הזה, כי אני לא יכול להגיד אותו כל רגע, אבל הייתי שמח להגיד אותו כל דקה, תישארו איתנו. כאילו נשמע קצת מניפולטיבי, כי תישארו, אני כזה מזמין אתכם לעבור התפתחות ביחד איתי או משהו בסגנון הזה, או אני כאילו מרוויח מזה משהו כשאני אומר לכם תישארו איתי. אבל כשאני אומר לכם תישארו איתנו, אז אני בעצם במובן מסוים מתכוון לזה שתישארו איתכם. כאילו, תישארו רגע עם מה שעובר עליכם בתוך השידור הזה, ותהיו בקשר עם התוכן שעולה פה והאופן שבו הוא מהדהד בגוף שלכם, כי אנחנו באמת רגילים לזוז כל כך מהר, עד שאנחנו בכלל לא שמים לב שאנחנו זזים ממשהו. אנחנו לא שמים, אנחנו פשוט כבר רגילים ממש, אם משהו לא תופס אותי בשנייה הראשונה, אנחנו כבר ממש רגילים לזוז, ואז אנחנו מקבלים הרבה פחות מידע על עצמנו, אנחנו מתרחקים מעצמנו במובן מסוים, כי אנחנו רגילים להתעלם או להימנע מלחוות חוויות מסוימות, כמו אולי שעמום, או חוסר הבנה, או לא יודע, בושה או פחד או כאב, לא יודע, כל אחד, ואולי שמחה גם ועונג, כל אחד עם מה שיעלה לו נניח בתוך השידור הזה, אבל זה כמו מין הזמנה להיות רגע, כאילו להקדיש לעצמנו את ה... כמה זמן נעשה את השידור הזה. אני מניח שזה יהיה באזור 45-50 דקות. כמובן שלא חייבים להישאר כל 45-50 דקות, אפשר ללכת, אפשר לחזור, השידור הזה גם יהיה מוקלט ויופץ אחרי זה בפודקאסט שלי ובערוץ יוטיוב, מדברים חופשי. אבל זה כן איזושהי הזמנה, וההזמנה הזו כבר מכילה בתוכה, אני חושב, איזושהי הנחת יסוד לגבי כל הנושא הזה של הימנעות, שאנחנו לא נמנעים מאיזושהי חוויה חיצונית, אנחנו לא נמנעים ממשהו שיקרה בחוץ, ממישהו שיגיד לי משהו, או ממישהו או מאיזושהי חוויה מסוימת, אנחנו נמנעים מאיזושהי חוויה בתוכנו. אנחנו נמנעים מלהרגיש רגשות מסוימים. שבמידה ויקרה משהו בחוץ, אז אולי אנחנו נרגיש את הרגש הזה. אז זה איזושהי כוונה, הזמנה וכוונה כן להיות עם מה שעובר עלינו בתוך השידור הזה. וזה באמת נושא, למה בחרתי בכלל לדבר על הנושא הזה? כי זה נושא שמעסיק המון אנשים, באמת המון אנשים, גם בתוך הקליניקה שאני מלווה, עכשיו נזכרתי שלא הצגתי את עצמי. תמיד שולחים לי הודעות אחר כך, למה לא הצגת את עצמך? אז בעיסוק שלי אני מלווה אנשים בתהליכי ריפוי והתפתחות והגשמה, ואני מנחה את הפודקאסט מדברים חופשי, ואני בעיקר תלמיד וחוקר ושמח בשידורים האלה להעביר הלאה את הידע שמגיע אליי, גם דרך החקירה האישית שלי וגם דרך האנשים ש... אני מלווה בחיים שלהם, וזה הנושא הזה של הימנעות, באמת בתקופה האחרונה ובכלל, אבל בעיקר בתקופה האחרונה, הוא חם, כאילו הוא ממש ממש חם, אנשים לאט לאט, בגלל שהמודעות, אני מרגיש שהמודעות בעולם עולה, אנשים יותר מודעים לעצמם, ככה אני מרגיש לפחות, הם פשוט יותר ויותר מתחילים לשים לב להימנעויות שלהם, הם יותר ויותר שמים לב למקומות שבהם הם מנוהלים, למקומות שבהם הם אוטומטיים, וזה מתחיל להציק יותר, כי שמים לב למשהו, וזה מבקש כמו איזושהי התייחסות, במידה מסוימת. ואני חושב שהשידור הזה, בין היתר, זה מה שהוא מנסה לעשות. רגע, להעלות את רמת המודעות שלנו, עוד קצת אפילו, להימנויות היומיומיות שלנו, להרחיב קצת את הנושא הזה, ובין היתר גם לנסות לתת כלים, ולהנחיח פה רגע את האפשרות לבטא את עצמנו עוד, או לבטא יותר מאיתנו בעולם, וזה משהו שממש ממש חשוב לי להביא בתוך השידור הזה, ובכלל בעשייה שלי. ואני רוצה, רגע, אמרתי שאני מביא כוונה, לא להימנע ממה שעובר עליי בשידור הזה, ולהיות עם זה, אז שנייה. וכל פעם שאני עוצר, זה גם הזדמנות עבורכם גם לעצור, מי שמקשיב. רגע, גם במהלך העצירה שלי, גם אתם יכולים רגע לעצור, בוא נע, מה קורה לי בזמן שליד עוצר? מה קורה לי בזמן שיש שקט? פתאום רגע, אני כאילו מכריח אתכם קצת במידה מסוימת להיות עם מה שעובר לכם, ואתם כמובן יכולים לגלול, וזה עניין של, עניין של בחירה והתמסרות. אני רוצה רגע להגיד משהו גם על הימנעות, וגם לספר על מה מביא אותי לעסוק בנושא הזה ברמה האישית, ומה אני לומד מתוך החקירה שלי את הנושא הזה שנקרא הימנעות, ולמה אני מתכוון. מבחינתי, הימנעות היא סוג של ניתוק. סוג של ניתוק מעצמי, סוג של ניתוק ממשהו שחשוב לי, אפילו במובן מסוים אני יכול להגיד שזה סוג של ניתוק מאנרגיית החיים במידה מסוימת. כמו פיצול ביני לבין כוח מסוים, אפילו אפשר להרגיש את זה בגוף במידה מסוימת. וזה יכול להופיע בכל מיני אופנים. זה יכול להופיע בתור, אני אדבר פה מלא, ואז אני אמנע ממה שעובר עליי, כי אני ידבר, 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 ואז הדיבור במובן מסוים הופך להיות האימנות, וזה יכול להופיע בתור שתיקה, במידה, כמו כיפאון. זה יכול להופיע בתור כעס, ואני אכעס ואני פייט ואני כזה כולי בחוץ ואני אלחם, וזה יכול להופיע בתור פריז, או בתור בריחה, או, זאת אומרת, זה יכול להופיע בכל מיני אופנים, אבל זה איזה מין רגע כזה, רגע של ניתוק, רגע של, אפשר לומר שהביטוי הגופני שלו במידה מסוימת זה בהלה וחנק, כשאני רוצה לבוא ולבטא משהו, או כשחשוב לי נניח לבטא משהו, או כשגבול שלי נפרץ, אנחנו ניגע בזה עוד מעט. חשבתי בעצם למה כל כך קשה לי, נגיד, לגשת לשידור הזה, לשבת עליו, לתכנן אותו, לעשות אותו, להיות איתכם פה עכשיו, להרגיש את הרגשות האלה, ופתאום, ממש לפני 10 דקות, עלתה לי איזו מחשבה שאולי, אולי בעצם זה לא הדבר שעליו אני רוצה לדבר היום. כאילו, ממש חשבתי על זה, רגע, אולי חלק מהקושי שלי, זה בגלל שאני לא בטוח שאני רוצה לדבר היום על אימנות. ואני חושב שאם ניכנס רגע ברזולוציות קצת יותר גבוהות לתוך מה שאמרתי עכשיו, אז אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את חוסר הביטוי שלנו בעולם, זה שאנחנו לא סגורים עד הסוף על מה חשוב לנו להגיד. וגם אם אנחנו סגורים עד הסוף על מה כן חשוב לנו להגיד, אנחנו לא סגורים עד הסוף על איך חשוב לנו להגיד. ואני חושב שהדבר הזה, אם אני מתחבר רגע לשיחה על הניתוק, אני חושב שהדבר הזה מתאר פער מאוד גדול בינינו לבין עצמנו. פער מאוד גדול בינינו לבין הגוף שלנו, פער מאוד גדול בינינו לבין הנשימה שלנו, פער מאוד גדול בינינו לבין הזיכרונות שלנו, שמעצבים הסיפורים שלנו, שמעצבים במידה מסוימת את חוויית החיים שלנו. פער מאוד גדול בינינו לבין החשיבה האינדיבידואלית שלנו, העולם הפנימי המאוד מאוד עשיר וייחודי של כל אחד ואחת. שמעתי היום, זה קטע, לא תכננתי להגיד את הדוגמה הזאת, אבל שמעתי היום פודקאסט של ג'ו רוגן, שהוא מדבר על הסתירה של שוויל סמית נתן לפני איזה, לא יודע מתי זה היה, לפני שנה לקריס רוק על הבמה בטקס האוסקר, זה היה איזה מין רגע כזה שזעזע את עולם התרבות או משהו כזה. ואחד הדברים שג'ו רוגן אמר בפודקאסט שלו, זה שהוא היה בשוק מהקהל, שאנחנו תופסים את הקהל, ההוליוודי, כולם שם זוכי אוסקר, שחקנים שכאילו רוב העולם מסתכל עליהם באיזושהי הערצה שכזו, הם האנשים שמחוברים לעצמם, מה שנקרא, מחוברים לעולם הפנימי שלהם. הוא אומר, איך יכול להיות שעשר דקות אחרי שוויל סמית נותן סתירה לקריס רוק, מה שלא יש שם, לא ניכנס לפרטים האלה, וויל סמית עולה לבמה, מקבל שם את הפרס, לא יודע, הוא קיבל שם פרס אחר כך, מסתבר, נותן נאום, וכל הקהל נותן לו כאילו חתכת סטנדינג אוביישן, מוחאים לו כפיים, והוא אומר, אתה רואה ברגע הזה, עד כמה אנשים מנותקים בעצם, אפילו מהמצפן הפנימי שלהם, של לבוא ולהגיד, בונה, זה ממש לא בסדר, כאילו שעלית לתת סתירה למישהו, עכשיו עזוב את זה, אתה עוד עולה לבמה, אנחנו עומדים ומוחאים לך כפיים, ואף אחד לא בא ואומר, בונה, יש פה משהו לא בסדר, זה קורה רק בדיעבד. ואני חושב שזה מתאר מעולה את העניין הזה של אימנות, כי יש מצב שהיו שם אנשים בקהל לצורך העניין, שרצו להגיד משהו. אולי אפילו הם לא ידעו באותו רגע מה הם רצו להגיד, אבל הם יכלו להרגיש משהו לא נוח בגוף שלהם, והיכולת שלנו לתת תוקף למה שאנחנו מרגישים, לפעמים זה דבר שמאוד מאוד מפחיד אותנו, וזה יכולת שהתרחקנו ממנה במידה מסוימת, התרחקנו מהגוף שלנו, התרחקנו מהחשיבה האינדיבידואלית שלנו, ועכשיו העבודה בעצם על אימנות, היא קצת עבודה של חזרה. חזרה למי שאנחנו, חזרה למקור, חזרה לילד או לילדה הפנימיים שלנו, חזרה לגוף הזה, חזרה לנשימה, חזרה לדמיון, חזרה לעולם הפנימי המאוד מאוד ייחודי שלנו. וזה עשוי להפחיד. כי קודם כל זה תהליך מאוד הדרגתי. אמרתי, אולי בשלב הזה אתה לא יודע מה בדיוק אתה רוצה להגיד. שיתפתי אתמול שיתפתי אתמול או שלשום באיזה פוסט של שכתבתי על חוויה שהייתה לי בסופר, שהמגבונים עלו 15.90, ואז המוכרת כבר גייצה 16.90, ואני כאילו נחנקתי. אולי עד הסוף לא ידעתי איך חשוב לי להגיד את זה, או האם חשוב לי להגיד את זה, ואיזה חוויה עברתי. אבל איך נדע, איך אני אדע מה חשוב לי להגיד אם אני לא אהיה פה מולכם עכשיו? כאילו במובן מסוים אני צריך להמציא משהו. אני צריך להיות מוכן להמציא משהו שחשוב לי להגיד, כדי שבתוך התנועה הזאת, של הביטוי שלי בחוץ, אני אוכל למצוא. אפשר למצוא את זה המון, את הפערים האלה, אפשר למצוא את זה המון באומנות. שאומנים מתחילים, יש להם איזה כישרון מסוים לשירה, לבישול, לא יודע, לכתיבה, לציור. הם לא יודעים עד הסוף מה חשוב להם לבטא, ואז הדבר הזה ממש מונע מהם מלהתחיל בכלל, ולפגוש את מה שהם יפגשו שם. הייתי מחלק את השיחה על אימנות. רגע. וואו, כבר רבע שעה עברה. היא מלא. אנשים כותבים. אוקיי, אז אני רוצה רגע להתייחס לאיזושהי תגובה פה. לטעמי, אימנעות היא טקטיקת בריחה מכאב. מרגע שהאימנעות הופכת להרגל, נדרש אומץ כדי לשבור אותה. מאיפה מביאים את האומץ הזה? יופי. אז אני חושב שנגעתי במובן מסוים של איך מביאים את האומץ הזה, זאת אומרת, היכולת להיות נוכח רגע בגוף, היכולת בעצם לעצור, אפשר לומר. היכולת לעצור ולהיות נוכח בגוף ובנשימה שלי, ולחזק את המיומנות הזו של להיות נוכח פשוט. עם מה שעובר עליי עכשיו. לא סתם אמרתי שאני בתחילת השידור מביא פה, גם אני בונה את האומץ שלי עכשיו, מה שנקרא. אחת הסיבות שאני עושה את השידורים האלה, אני עושה את השידור הספציפי הזה. אז היכולת שלי רגע לעצור, רק להיות. בלי לפתור, בלי לשפוט, בלי להזיז, בלי שצריך להגיד משהו חכם על זה, פשוט להיות עם מה שעובר עליי, או להיות עם מה שעובר עלייך, ממש ברגע הזה, זה לא חייב להיות איזה משהו דרמטי, להפך, אני חושב שאסור שזה משהו דרמטי בהתחלה. זה בונה אומץ. מה זה אומץ? זה המיומנות להישאר עם מה שעובר עליי בכל מחיר במידה מסוימת. עכשיו, דבר נוסף שחשוב לי להגיד על אימנות, שבואו לא נימנע מהאימנות. בואו לא נזין עוד אנרגיה של אימנות מהאימנות. יש משהו מאוד, אימנות זה לא דבר רע, גם לא דבר טוב. אימנות היא אימנות. חשוב רגע לתת, בואו נהיה גם קצת סנגורים של אימנות. אימנות מכילה בתוכה איפוק, וזה דבר מאוד חשוב שנלמד להתאפק. אימנות מכילה בתוכה את היכולת רגע, זאת אומרת, להגיב למשהו, לדייק, את מה שחשוב לי להגיד, ואני לא כל שנייה רק יוציא ויוציא, אימנות מאפשרת לי להקל ולאבד העצירה במובן מסוים. אם אני מאוד מאוד חרד על האימנות, אני קצת נמנע מהאימנות. בוא, אפשר גם להימנע לפעמים, וזה גם בסדר. ואנחנו, בסוף הכל שיחה על עד כמה אני בוחר, עד כמה אני חופשי לבחור האם להגיד עכשיו את מה שחשוב, עד כמה אני חופשי לבחור האם לעצור עכשיו, או רק להמשיך לדבר כל הזמן. אני יכול להמשיך לדבר כל הזמן. אני יכול גם רק לעצור כל הזמן ולשתוק. השאלה, האם יש לי את חופש הבחירה בין שתי הסיטואציות האלה, וכשאנחנו אומרים אימנעות, בדרך כלל אנחנו מתייחסים לרגעים שבהם אין לנו את החופש הזה. אז אנחנו כאילו קופאים במידה מסוימת, אנחנו כלואים בתוך איזושהי אפשרות אחת, אולי שתיים, בדרך כלל אחת. אז אני רוצה לגעת באימנעות גם ברמה הקולקטיבית וגם ברמה האישית. כשאני ניגשתי לשבת השבוע, או לא ניגשתי, ונמנעתי מלשבת השבוע על, גם על השידור הזה שרציתי להכין אותו, וגם על מוצרים אחרים שאני רוצה להתחיל לפתח, שאלתי את עצמי, כאילו נמנעתי מזה, דחיתי את זה, הימנעות קשורה המון, המון, המון בדחיינות, אנחנו יכולים לראות את זה, אנחנו נמנעים מלפגוש את עצמנו בתוך איזשהו מרחב מסוים, אז אנחנו דוחים אותו, בתוך משימה מסוימת, אז אנחנו דוחים אותה. ושאלתי את עצמי, רגע, מה הסיפור? למה אני לא ניגש להתכונן לשידור הזה? למה אני מעדיף כאילו להיות ביוטיוב פתאום, או לרבוץ על הספה, או מה הקטע? ואז קלטתי שיש לי איזה ציפייה. כאילו, יש לי ציפייה מסוימת שאומרת, בעצם, תגידו לי אם זה, אתם יכולים לכתוב לי בתגובות אם זה מעדד לכם, שאם אני ניגש להכין את השידור הזה, גם השידור אמור לצאת, גם ההכנה של השידור, כאילו, מה שייצא בסוף צריך להיות ממש מעולה ומושלם, ותכף ניגע בזה, זה כבר יותר הסיפור האישי. אבל גם יש איזה ציפייה שהחוויה של ההכנה תהיה ממש קלה. כאילו, נעים, אני אפתח קובץ וורד, אני פשוט אכתוב שידור על הימנעות, ובשנייה פשוט הכל יצא לי. נכון? זה כזה פתיח, הימנעות, הגדרה, שלבים, למה זה קשור, חוויות ילדות, ניתוק, זה, טה, 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 נותן את זה, 5-10 דקות, טקטקתי את זה, ממשיך לדבר הבא. יש איזה ציפייה כזו. ואני חושב שהציפייה הזו מכילה בתוכה רעיון, או גם ההימנעות בעצמה מכילה בתוכה איזשהו רעיון, איזושהי תפיסה, שהיא כבר לא, משרתת אותנו. ואני חושב שהיא כל כך שגורה בתוכנו, שגם אם אנחנו מבינים אותה, אנחנו לא רואים איך היא מנהלת אותנו עדיין. והתפיסה הזו היא התפיסה שמהות החיים היא עונג. מהות החיים היא להיות בתחושה נעימה. מהות החיים היא שיהיה קל. ואני לא יודע למה, אני לא יודע, אפשר להתחיל לחשוב למה בכלל יש את האמונה הזו, או את הרעיון הזה שזה הקטע בחיים האלה, שבאנו לפה כאילו לאיזה חופשה. באנו לפה לנוח, באנו לפה כזה, לא יודע, אני גם כאילו שמעתי את זה המון במהלך השנים של ההתפתחות שלי, אני עדיין שומע את זה מפה ומשם, שזה כאילו באנו לפה לנוח, או באנו לפה שיהיה סבבה, או משהו בסגנון הזה. אני כבר חושב שהרעיון הזה, תראו, רעיונות הם פגי תוקף לפעמים, בטח תפיסות עולם, זה דברים זמניים, הם אמורים לשרת התפתחות במידה מסוימת, וברגע שהם כבר לא משרתים התפתחות, אנחנו צריכים להיות אלו שמזהים שזה כבר לא משרת התפתחות, ולעבור לרעיון הבא שכן משרת אותו. והרעיון שהחיים צריכים להיות נעימים וקלים, בעיניי ממש מגביל לאנשים מלבטא את עצמם בעולם הזה. ממש דוחף אותם להימנע. כי obviously, אני גם מכיר את זה, שברגע שאני אפתח את המחשב ואני אשב על השידור הזה של ההימנעות, נעים זה לא יהיה, זה בטוח. אני אפגוש שם את חוסר ההבנה שלי, אני אפגוש שם את הבלגן שלי, אני אפגוש מתח, אני אפגוש תסכול, אני אפגוש בדידות, אני אפגוש שעמום, אני אפגוש מלא 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 דברים, אז מלכתחילה אני לא ניגש לזה. למה שאני ניגש לזה? אם יש לי רעיון בתוך הראש שאומר לי, החיים צריכים להיות נעימים, או החיים צריכים להיות קלים או משהו בסגנון הזה, אז למה שאני אגש לחוויה שמלכתחילה אני יודע שהולך להיות קשה? כי גם חוויתי את זה כבר. רוב האנשים שנמנעים מלבטא את עצמם היום בסיטואציה מסוימת כבר ביטאו את עצמם והיה להם חוויה לא נעימה. הם דוחים דברים שהם כבר היו בתוכם ולא היה להם נעים. ועכשיו אני אומר, מה הבעיה? כאילו במידה מסוימת, למה זה הפך להיות כזה בעיה שאי נוחות, אנחנו נמנעים מאי נוחות? תחשבו על זה רגע. כאילו יש לנו בראש איזושהי תפיסה, אני חושב שהיא קשורה לתפיסה ההישרדותית, הביולוגית שלנו, וגם כמובן לזיכרונות מסוימים, שכאב זה לא דבר טוב. שחוסר נוחות זה לא דבר טוב, בהכרח. ואם אני הולך לקראת, אם אני הולך לבטא את עצמי עכשיו בעולם, ואני יודע שאני הולך לחוות איזושהי נוחות, בין אם זה במהלך העשייה עצמה שלא הולך להיות לי נעים, או ברמת הפידבק שאני אקבל על העשייה שלי שלא הולך להיות לי נעים, אז עדיף שאני אעזוב את זה. עכשיו, כשאני מסתכל על החיים, אני לא רואה בשום, לא בתוך העולם הפנימי שלי, אני לא רואה את זה גם בעולם החיצוני, אני לא רואה מהות של עונג, או של כיף, או של קל, אני לא רואה שהחיים קלים במידה מסוימת. אני רואה שכל האנשים נמשכים לאדמה, נגיד. כאילו, אני רואה שהגופים שלנו נמשכים לאדמה, זה חוק, זה כאילו, זה מה שאני רואה, זה המהות במידה מסוימת. אני רואה שהדברים משתנים כל הזמן. לא משנה כמה אני אנסה להאחז בחוויה מסוימת, אני עדיין רואה שהחיים כל הזמן משתנים. זה חוק, זה מהות. דבר נוסף שאני רואה זה התפתחות. אני כל הזמן רואה תנועה. אני כל הזמן רואה התפתחות. אני חושב שאנשים, אני מאמין שאנשים מתפתחים כל הזמן, גם אם הם לא מקשיבים לשידור הזה, גם אם הם יושבים ורואים נטפליקס כל היום, גם אם הם קוראים עיתון, גם אם הם כל היום עסוקים במה שקורה עכשיו במדינה, אני עדיין חושב שהם גדלים ולמדים ומתפתחים. הם לומדים משהו. יכול להיות לא בקצב הכי אופטימלי שהם יכולים להתפתח בתוכו, יכול להיות שלא כמו שאנשים אחרים חושבים שהם יותר טובים או משהו כזה, שהם מתפתחים יותר, לא יודע. אבל הם לומדים. הם לומדים משהו על עצמם, הם לומדים משהו על החיים, הם מתפתחים, הם מתרחבים, הם גדלים. אז עושה רושם שהמהות היא התפתחות. לא עונג. אני מסתכל על המציאות ואני רואה את זה, ואז נשאלת השאלה, האם החיים שלי תומכים בהתפתחות, ואיך נוצרת התפתחות? ולהבנתי או לתפיסתי, התפתחות נוצרת בעיקר מהאזורי אינוחות האלה, בעיקר מהחוויות הלא נעימות האלה, ונכון, גם מהחוויות הנעימות, וכמובן חשוב שיהיה כיף ושיהיה קל, ושנצא לחופשה, ושבאמת ככל שנתפתח, אולי גם נרגיש קצת יותר הרמוניה ונחת בתוך המסע הזה, אבל לא יודע, אני לא בתחושה שבאתי לחופשה. ואני חושב שרק לאחרונה הבנתי את זה, וההבנה הזו והאמונה הזו, הרעיון הזה, שיכול להיות שעוד מעט אנחנו נגיד משהו אחר. יכול להיות שעוד כמה חודשים או שנים אני אעלה לשידור ואני אגיד, חבר'ה, זוכרים שהרעיון היה שמתפתחים כל... לא יודע, נראה לי עכשיו רעיון אחר, הוא עכשיו תומך יותר בקיום. אבל מאז שהבנתי שהחיים שלי בעצם עוסקים בהתפתחות, נכנסתי לתוך הגוף שלי כדי לעבור איזושהי התפתחות, איזושהי למידה, איזושהי התרחבות, אז המוכנות שלי להיות בתוך אזורים לא נוחים גדלה, ואז המוכנות שלי לשבת פה מול המצלמה ולעשות את מה שאני עושה גדל, והמוכנות שלי להרגיש את מה שאני ירגיש כשאני אצור עכשיו שזה יובש בפה גדל. חייב לשתות משהו. אז אין לי מושג את מי זה משרת, שכולנו מחזיקים באיזה אמונה שכאב זה רע, או אי נוחות זה דבר לא נכון, או לא יודע. כאב זה כאב, ואי נוחות זה אי נוחות, וכל פעם שאני פוגש איזה כאב מסוים, בין אם הוא פיזי, בין אם הוא רגשי, בין אם זה חוויה לא נעימה, אני חושב שהתפקיד של האדם זה לזהות מתי הכאב הזה מבקש מאיתנו ללכת פנימה, ולנוח נגיד, ומתי הכאב הזה מבקש מאיתנו לחצות, כמו איזה גבול מסוים שאני יכול להגיד, אוקיי, זה פגשתי פה עכשיו משהו, אני יכול להתעלות מעליו. ואני אומר לכם את האמת, היה לי את הדילמה הזאת לפני השידור. באמת לרגעים אמרתי לעצמי, וואו, יש מצב, זה too much? כאילו, הייתה לי איזה דילמה כזאת, הייתי צריך רגע להישאר עם עצמי. כמובן שברגע שפרסמתי כבר את המודעה שאני עולה ללייב בפייסבוק והכל, אז הרבה יותר מורכב לא לעלות ללייב אחר כך. זה נגיד טיפ למי שרוצה להבטיח שהוא לא נמנע, שיגיד למישהו שהוא הולך לעשות משהו, וזה יהיה הרבה יותר קשה. אבל היה איזה רגע כזה שבו ממש התלבטתי. רגע, בוא נעתור, אני ממש הרגשתי בצהריים, מי שרוצה יכול לוודא עם מור, אשתי, אני חושב שהיה לי איזה התקף חרדה קל. כאילו ממש קוצר נשימה, וזה אמרתי לעצמי, וואו, אולי זה איזה רגע לחזור אחורה, להגיד, חבר'ה, תודה רבה על זה, נראה לי עברתי כבר, נראה לי התמודדתי עם מספיק אינוחות להיום, אבל אחרי שטיפלתי בעצמי ווידאתי ובדקתי עם עצמי, יכולתי ממש לגשת לאתגר הזה, ואני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים לעדכן במערכת ההפעלה שלנו, שמהות החיים היא לא עונג בשלב הזה, מהות החיים, איזו מילה גדולה, עושה רושם שאנחנו פה בשביל להתפתח. לא יודע מה זה מהות. והתפתחות נוצרת מהתנגדות. אני מתפתח דווקא כשאני יושב, מי אמר שזה שאני יושב ולא הולך לי טוב ולא יוצא לי טוב ולא יוצא לי כלום בסוף, אני סוגר את המחשב ואני תורק אותו, מי אמר שלא גדלתי? להפך. במקומות האלה שאנחנו מפעילים, אם אני אעשה ככה עם היד כל היום ואני לא ירים שום משקולת, השריר לא יגדל, אני גדל מהתנגדות. אני אגדל מזה שלא הולך. אני אגדל מזה שאני אדבר עכשיו, ואולי זה לא יהיה כזה ברור או משהו כזה. פה אני משתפר. זה ממש מעניין לראות עוד, לא יודע, 10 שנים את הווידאו הזה ולראות מה קרה. אבל אם לא הייתי עושה את הוידאו הזה, לא היה לי את ההתנגדות הזו. בוא נראה אם יש איזה שאלות. יואו, חצי שעה. ממש נגמר הזמן. טוב, יאללה. אני משתמש פה בדוגמאות אישיות מהחיים שלי, גם בגלל ש... אני לא רוצה להביא דוגמאות של אנשים אחרים שאני פוגש, למרות שזה מאוד מפתה, כי יש להם דוגמאות ממש ממש טובות. אבל אני כן רוצה רגע להגיד שכש... רגע. שאלתי את עצמי, מה כל כך מלחיץ הרי בסוף, מה הסיפור? למה זה, למה ספציפית נגיד לשבת או לעשות את השידור הזה, זה דבר מאוד מאוד מלחיץ. ומיד הבנתי. פתאום אמרתי לעצמי, אוקיי. כאילו, אמרתי את זה בהשוואה נגיד לדברים אחרים שאני עושה. נגיד, כשאני מארח אנשים בפודקאסט, אני לא כזה לחוץ. כשאני מלווה אנשים בתהליכי אחד על אחד, אני כמעט ולא מרגיש שום לחץ או מתח, לא, פעם כן הייתי מרגיש, אבל היום נגיד ממש לא. למה זה נגיד כן? ואז היה לי ברור שזה קשור בעניין של היוזמה. ליזום משהו. כשאני יושב פה, אני כאילו יוצק תוכן מתוך התודעה של... אני כאילו אחראי בעצם, במובן מסוים, אני אחראי על הכל. אני אחראי על התוכן, אני אחראי שזה יהיה מסודר. בניגוד נגיד שאני מארח מישהו בפודקאסט או שאני מלווה מישהו אחד על אחד, בעצם הם יוצקים את התוכן במובן מסוים. או שהאדם מביא את העניינים שאיתם הוא רוצה להתמודד בחיים שלו, או את החסמים שהוא פוגש, או את המציאות שהוא פוגש, או שהאורח מביא את הדעה שלו, את הסיפור שלו, ובעצם אני כאילו מגיב. הדברים שהאדם אומר בצד השני מהדהדים לי, ואז אני מדייק את עצמי, זו תכונה שתמיד היה לי, מאוד, הייתי מאוד, מאוד בקי בה, הייתה מאוד מאוד משרתת אותי. אבל היכולת ליזום, תמיד היה לי קשה איתה. ומיד זה שלח אותי ממש דוח לזיכרונות. איפה עוד היה קשה לי ליזום משהו? איפה עוד, כאילו, כשיזמתי נניח, מה קרה? למה דווקא זה קשה? עכשיו, לאנשים מסוימים יכול להיות שהחוויה שאני עובר כרגע בשבילה היא מאוד קלה, גם שיתפתי בזה קולגה, אז היא אמרה לי, מה, אתה משוגע? אני לעשות וידאוים כאלה בשבילי זה piece of cake, אבל לשבת אחד על אחד, זה דבר שהוא הרבה יותר קשה להקשיב לאנשים. זאת אומרת, כל אחד עובר את האימנויות או את הכיפאון שלו בזירה אחרת. אבל היה לי ברור שמדובר באיזושהי חוויית ילדות. ואם אני מתחבר רגע למה שאמרתי מקודם, על הציפייה שיש לנו שהחוויה אמורה להיות קלה ונעימה ומושלמת, אז בעצם אנחנו לא רוצים לחוש אכזבה. ושאלתי את עצמי, איפה פעם שיזמתי, חוויתי אכזבה, וברגע עלתה לי התשובה, וזה הילד פשוט, הילד שהיה לוקח את הכדור בגילאים מאוד מאוד מוקדמים, הוא היה ממש ממש טוב בכדורגל, ואני לא אכניס אתכם לכל שרשרת האירועים, אבל חוויית דחייה ואכזבה מטורפת. זאת אומרת, מהפוטנציאל המאוד מאוד מאוד גדול של ילד בן 8, 9, 10 עם כדור, פתאום הוא מגלה שיש עוד אנשים טובים, או שחקנים טובים בקבוצה שלו, ושלא רק שיש שחקנים טובים בקבוצה שלו, גם מעדיפים אותם על פניו, ואז כשמעדיפים אותם על פניו, כל נגיעה שלו בכדור, הופכת להיות מאוד מאוד מלחיצה, כי הוא חייב להוכיח. הוא חייב להוכיח למאמן שהוא ראוי להיות ב... בהרכב, או שהוא ראוי לשחק, או שהוא יותר טוב מהאנשים האלה, כי זו הייתה הזהות שלו, הוא זיהה את עצמו ככדורגלן, או לפחות ככה הוא היה רוצה להאמין. ואז ברגע שהוא מזהה את עצמו ככדורגלן, והדבר הזה נמצא בסכנה, כי יש עוד ילדים אחרים שהם טובים במרחב שלו בכדורגל, אז כל נגיעה בכדור הפכה להיות איום. ממש, ממש, ממש ככה. ואז אם כל נגיעה בכדור הופכת להיות איום על הזהות שלי, אז מן הסתם שהנגיעות בכדור לא יהיו כאלה טובות, והמאמן רואה את זה, ופתאום נהיה מין פרדוקס כזה, שאתה מאוד פוחד שמה שיקרה זה שידחו אותך, ואז דוחים אותך, כי אתה לא, מהפחד אתה לא מתפקד, ולאט לאט מתפקידים במגרש, איך נקרא לזה, העיקר בהם זה ליזום, כמו נגיד חלוץ בכדורגל, שהוא בעיקר עם הכדור והוא יוזם והוא בועד בשער, עברתי לתפקידים יותר פסיביים. וכשעברתי לתפקידים יותר פסיביים, זה פחות ביטאתי את עצמי, פחות הבאתי את עצמי לידי ביטוי, נהייתי מתוסכל, נהייתי פחות טוב. חוויה דחייה מאוד משמעותית באחד מהמשחקים, שאני בטוח שאני אמור לשחק, והמאמן פשוט מוציא אותי החוצה, והנה הדרך יציאה מהכדורגל פשוט כאילו סלולה. ואני חושב שאני נכנס פה לתוך האזור של מה יכול לעזור לנו נניח ב... ביכולת שלנו לבטא את עצמנו, באופן שבו אנחנו מתמודדים עם מנויות, אם אנחנו מבינים שיש שם איזשהו רגע של ניתוק. זה אפילו לא רק החוויה שבה... זה לא שאני חושב שיש בעיה עם הרגע שבו אני מודח מההרכב. זה כאילו לא היה מישהו שראה. זה בעצם, נקרא לזה הטראומה, או הזיכרון שעדיין מהדהד. זה בסדר שאנחנו עוברים דברים. זה בסדר שאנחנו דוחים, עוברים דחייה, או נטישה, או פרידה, או לא יודע, מקבלים ציון, או צועקים עלינו. זה החיים, החיים קורים. אני חושב שהטרגדיה נעוצה במענה שאנחנו מקבלים לאותן תגובות, או בחוסר המענה. רוב הפעמים, רוב הילדים בכלל לא משתפים. אנחנו לא מודעים שאנחנו ילדים קטנים למה אנחנו זקוקים, ואיך לתקשר את זה, ואז אני אלך לדבר עם המאמן. לא, ילד חווה הרבה בושה ומסתיר, ולומד לשמור את זה לעצמו, ואז הדבר הכי חשוב לו זה לא לבטא את עצמו, אלא איך אני לא פוגש שוב את אותו דבר. איך אני לא פוגש שוב את אותה דחייה. איך אני לא פוגש שוב, כאילו, את הנטישה הזו, את הדחייה הזו, את זה שמישהו אחר יותר טוב ממני, את זה שהזהות שלי, זה מה שמתחיל לעניין אותי. ברגע שחוויה לא עוברת איזשהו עיבוד, ועיבוד מבחינתי נעוץ במענה שאני נותן לו, לחוויה הרגשית המאוד חזקה, לפיצול הזה. אני רוצה להגיד משהו, אני חווה משהו, אולי אני רוצה לבכות, אולי אני מרגיש שהזהות שלי התנפצה, וזהו, ואני נשאר מפורק. וחלק מאוד מאוד משמעותי מהאנרגיה שלי נשאר שם. וכשאני חושב על איך אני יכול להגדיל את היכולת שלי לבטא את עצמי בעולם, אז כמובן שהייתי אומר שעבודה עם זיכרונות היא דבר מאוד מאוד יעיל. עבודה עם הרגעים בהם חוויתי איזושהי דחייה. עם הרגעים בהם חוויתי איזושהי אכזבה. היכולת להיות שם עם חוויית האכזבה, עם חוויית הדחייה, עם חוויית הנטישה, לכל אדם בעיניי שמוצא את עצמו נמנע מלבטא את עצמו, יש חוויה כזו. אני ממש אופתע אם לא. אם מישהו יבוא ויגיד לי שהוא אין לו איזושהי חוויה כזו. ויכול להיות ששכחנו אותה. יכול להיות שכל כך התרחקנו מעצמנו, שזה בא לידי ביטוי גם בזה שאני עוד לא יודע מה חשוב לי להגיד, או מה אני רוצה להגיד, או באיזה אופן להגיד, שאני אפילו לא יודע על איזושהי חוויה כזו, או שאני מדחיק איזושהי חוויה כזו. ולפעמים הדרך היא פשוט להתקרב לגוף. כאילו אם אני מדבר על אימון, אז הייתי מקדיש את מרב המאמצים שלי להתחבר לגוף, להתחיל להרגיש אותו, להיות נוכח בחוויה שלי, לא משנה מה היא, והייתי מתחיל לייצר שיח הרבה יותר מטיב ונעים ועדין ביחס למה שעובר עליי. מביא איזשהו תדר של כמו הורה, נקרא לזה, אבל הורה שלם, הורה מטיב, שיכול להסתכל, הוא יכול לזהות את החוויה הגופנית, הרגשית, הוא יכול להישאר איתה, והוא גם יודע לתמוך בה, הוא לא נבהל ממנה, במובן מסוים. אנחנו יכולים להרגיש את מה שאנחנו מרגישים, וזה ממש ממש בסדר וטבעי, גם אם אני לא יודע עד הסוף למה זה קשור. גם אם אני לא יודע עכשיו שהחוויה שאני עובר מול המצלמה קשורה לחוויה של הילד, לא, אנחנו לא חייבים לעשות את זה, רק לצאת מתוך נקודת הנחה שיש פה משהו, הרי זה חסר פרופורציות לחלוטין להרגיש את מה שהרגשתי בגוף, ביחס לסך הכל שידור פייסבוק, כאילו עם כל הכבוד. אז כנראה שיש פה משהו גדול יותר שמנהל את העסק. והתפתחות בעיניי היא היכולת לתפוס בצורה יותר רחבה את מה שקורה לי. היכולת להסתכל בעוד רבדים, מעוד זוויות על מה שקורה לי. ולא רק להגיד, זה מלחיץ לעלות לפייסבוק. רגע, יש לזה עוד זווית. ואז אם אני מסתכל על זה רק דרך הזווית הזו, אז או שאני עולה לפייסבוק או שאני לא עולה לפייסבוק. ואז אני כאילו קלו בתוך אפשרויות מאוד מוגבלות. אבל אם אני מסתכל על זה מזווית של רגע, יש לי הזדמנות לפגוש פה משהו. יש לי הזדמנות לשחרר משהו, יש לי הזדמנות לרפא משהו. אז אני מוכן לעלות לפייסבוק הזה, גם בשביל לתת ערך כמובן, אבל בשביל לרפא, בשביל להתקרב. בשביל לגלות, אפשר להגיד גם במובן מסוים. ככל שאני אהיה פה, ככל שאני אהיה יותר עם מה שאני מרגיש, יהיה לי צינור של ידע. כשאנחנו נמנעים, לצורך העניין, אפילו אם אנחנו נמנעים מכאב ראש, לוקחים כדור נגיד, מיד כשמתחיל לי הכאב ראש, אני לוקח כדור. שזה פתרון נהדר, חשוב שיהיה אותו, לא, אני לא מייצר פה שום אנטי, כלפי פתרונות קונבנציונליים לדברים. אבל יש לזה איזשהו מחיר. זה לא רק מחיר שאני פותר סימפטום, ואני לא פותר את הדבר עצמו וכזה, או אולי התמכרות, אני מתמכר לדבר הזה שאני נמנע ממנו. המחיר הוא, א', ההתרחקות שלי מעצמי, הדחייה. אני בעצם אומר לחלק מסוים בתוכי, תשמע, אתה לא מספיק טוב, אז אתה לא בא לי טוב. כאילו, כמו לבוא לאיזה ילד, יש לנו נגיד ילדים בבית, מי מאיתנו שהורה, והילד מעצבן אותנו ואנחנו אומרים לו, תשמע, אוף. כאילו, לא, לך, חפש בית אחר. כזה. אנחנו לא עושים את זה הרי. אנחנו מקבלים את כל החלקים, ואנחנו מכניסים אותם הביתה. אז החוויה שכשאני נמנע ממשהו, החוויה היא של דחייה, שאני דוחה את עצמי, ואז אני מתפלא, איך אני חווה עדיין דחייה מבחוץ. אני חווה את עצמי. אני דוחה את עצמי. ואם אני דוחה את עצמי, מעבר למשמעות העמוקה של זה, ברמה של המוכנות שלי לבטא את עצמי יותר בעולם שהולכת ופוחתת מן הסתם, גם אני מאבד המון ידע. אם אני נמנע מהכאב ראש שלי, ואני לא מוכן להרגיש אותו רגע, אז יהיה לי הרבה פחות ידע, כי אני לא אצטרך להתעסק בזה. אני לא אתעסק בכאב ראש, אני אקח כדור, לא יהיה לי כאב ראש, ואז אני, זהו, כאילו שכחתי. המון המון ידע מאוד מאוד חשוב הולך לאיבוד. אם אני נשאר רגע עם החוויה שלי, אם אני נשאר רגע עם הילד, אם אני נשאר רגע עם הגוף שלי, אם אני נשאר רגע עם הרגש שלי, פתאום אני יכול לקבל המון מידע. פתאום אני יכול להבין, כאב ראש נובע מזה שעכשיו אני, לא יודע, אתמול אכלתי איזה משהו לא טוב, או שלשום כעסתי על משהו, פתאום אני יכול להתחיל לעקוב, ואני יכול לקבל הרבה יותר מידע מדויק ופנימי ואישי שלי, שלא תלוי באף אחד חיצוני, שיבוא ויגיד לי מה אני צריך לעשות. מידע פנימי אישי שלי שיכול לספר לי, אבל אם אני נמנע מזה, אז אין לי מושג. אין לי מושג, אני לא צריך להרהר בזה. כאילו אני משתיק את זה, אני מעיף את זה, אבל אני לא באמת מעיף את זה, זה הרי דברים חוזרים על עצמם. אז יש פה גם חוויה של דחייה פנימית, כמו באמירה, זה לא מספיק טוב, זוז, שזה קצת כמו שעשו לנו, אנחנו כאילו משחזרים את זה, ואז גם המציאות מהדהדת לנו את החוויה הזו כל פעם מחדש, וכשאנחנו נצא החוצה, סביר להניח שאנחנו נחווה דחייה. ואנחנו גם מאבדים המון ידע, ואת צינור התקשורת והגישה לידע הפנימי והאישי שלנו, שאף אחד אחר לא יכול להגיד לנו. האם זה נכון, האם זה לא נכון, לא, זה יהדהד רק לכם, ורק אתם תדעו למה כואב לכם הראש, או ממה אתם נמנעים כשאתם לא אומרים, או מאיזה חוויה ולמה זה קשור, וחבל. עכשיו, אם אני רוצה לתת איזושהי, לא יודע, איזשהו כלי, נניח, אז הייתי אומר שהמילה עדינות היא כלי, היא עדינות גם בתגובה, אבל גם באופן שבו אני רוצה להתעלות מעל האימנות שלי. אני חושב שממש לא צריך לעשות מעל ומעבר, כאילו אם נגיד מישהו יש לו חוויה שהוא רוצה מאוד מאוד מפחיד אותו לעלות לבמה, לצורך העניין, יש מצב לבקש שקל בקופה שבדרך כלל הוא לא היה מבקש, שיחזירו לו כי טעו בחשבון, יש מצב שזה השיעור הדין, שיעור קטן. ולאט לאט לבנות את האמון הזה בינינו לבין עצמנו, ואז האמון הזה יוצר חוויה של ביטחון, בוא'נה, יש פה איזה מבוגר אחראי. כאילו אפשר לסמוך עליו, אם הוא מוכן לבקש את השקל הזה, אז וואלה, את יודעת מה, אולי אני אעלה לבמה. וזה עדינות גם בתגובה, זה עדינות גם בבחירת המקומות בהם אני מתעלה על עצמי, לשמור על הדברים, על המשימות מאוד מאוד עדינים, להתקרב לגוף, והייתי אומר גם להיות עדינים באופן שבו אנחנו רואים את המקומות שבהם אנחנו נמנעים, וקצת נגעתי בזה סביב השאלה שסיגל שאלה אותי פה. כשכתבתי את הפוסט על זה, על זה שהלכתי לסופר, ועם זה אני אסיים, כשכתבתי את הפוסט על זה, על זה שהלכתי לסופר וביקשתי שקל, ואז הרגשתי ממש טוב עם עצמי, כי בדרך כלל הייתי שותק, והייתי שוחר שלום, והייתי אומר שילך לתרופות, וכל מיני דברים בסגנון הזה. אז מה שלא כתבתי שם זה שאחרי זה יצאתי והלכתי למאפייה, וראיתי שם מישהי שהייתה איתי בתיכון, והתכווצתי בטירוף, ושיחקתי שם את כל ההצגה, של כאילו אני בטלפון, ולא קלטתי אותך, וזה, וכזה. וגם היה ברור שהיא משחקת את ההצגה הזו, ושנייה אחרי שכאילו התעליתי מעל האימנות שלי, פתאום פה אני מגלה שאני מתכווץ עדיין, ואני חושב שהשיעור, הדבר שאני הכי מבסוט עליו בכל היום הזה, בשני האירועים האלה, זה שהייתי מאוד עדין עם עצמי, אחרי שראיתי שנמנעתי. זה בסדר. המציאות כל הזמן תהדהד לנו את המקומות בהם עדיין ממש קשה לנו להתעלות על עצמנו. אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לזהות איפה אנחנו נמנעים, הרבה לפני להתעלות מעל האימנות שלנו. לזהות, אז לבחור. פה מתאים לי, פה חשוב לי, פה הייתי יכול לעשות ככה. רק כשיצאתי, גיליתי שבאמת יכולתי לעשות משהו אחר. זה היה כל כך מלחיץ, לא יודע למה, צריך לחזור לזיכרונות מהתיכון, שרק בדיעבד גיליתי למה לא אמרתי לה, היי, כאילו איזה מוזר. פשוט יכולתי להגיד את זה, אבל כנראה שעכשיו רק אני אדע את זה, והמודעות שלי עכשיו תעלה, אז כשאנחנו רואים אזור שאנחנו מזהים אימנות, זה ממש ממש בסדר גם, כאילו להגיד, לא נורא. פעם הבאה אנחנו נתעלה. ובעיניי זה המפתח. להיות מאוד מאוד קשובים לגוף, לסמוך על זה שבמהלך הדרך אנחנו נדע לדייק את מה שחשוב לנו להגיד, להיות עדינים באופן שבו אנחנו מגיבים ובמשימות שאנחנו לוקחים על עצמנו, להיות בקשר עם הנשימה שלנו, כי הנשימה שלנו בעצם מייצרת עצירה. סביר להניח שאם הייתי שם לב לנשימה שלי, במאפייה נניח, יש מצב שהייתה עולה לי איזושהי אפשרות. אבל כאילו, הכל היה אחד. החנק שלי, האירוע הזה, הכל נגמר כל כך מהר, עד שרק בדיעבד אמרתי לעצמי, יכולתי להגיד ככה וככה. הנשימה מייצרת איזשהו קאט. והנשימה גם מחברת לגוף. ובמובן מסוים היא גם מרפא, או מכניסה אנרגיה חדשה ונקייה, במידה מסוימת, לתוך החנק והבעלה שההימנעות מביאה איתה, או הכיפאון מביא איתו. אם יש שאלות, זה זמן טוב. אז זה ממש ממש בסדר שאנחנו לא יודעים מה חשוב לנו להגיד עדיין, או שאנחנו לא יודעים איך חשוב לנו להגיד את זה עדיין, ויכול מאוד להיות שרק תוך כדי דיבור אנחנו נתחיל לדייק את עצמנו, והחוויה הזו של לצאת ולהתחיל לדבר פשוט ולהגיד או לבטא את עצמנו יותר בעולם, מבלי שזה ממש מחובר אלינו עד הסוף, היא חוויה מורכבת, והיא מבקשת שוב המון עדינות והמון חמלה ורגישות, לעצמנו ולגוף שלנו, כי לרובנו זה לא, לרובנו יש חוויות שצרובות בתוך המערכת שממש ממש מנהלות אותנו היום בחיים, וזה לא היה המצב שם. לא בחוויה עצמה ובטח לא במענה שקיבלנו אחריו. אז תשומת לב מאוד מאוד עדינה לגוף, תשומת לב מאוד מאוד עדינה לנשימה. ומילה אחרונה, אם באנו לפה לעשות התפתחות, ונכנסנו לגוף הזה בשביל לעבור איזשהו מסע של למידה ושל גדילה, אז יש לנו עזרה. אנחנו לא סתם נמצאים כאן, ואנחנו לא לבד כאן, ואנחנו ממש יכולים לבקש עזרה. אני כל הזמן מבקש עזרה. פעם אחת זה יהיה ממלאכים מסוימים, פעם אחת זה יהיה מאלוהים, פעם אחת זה יהיה מעצמי, ופעם אחת זה יהיה מאשתי. אני ממש יכול להגיד, אוקיי, אני נהנה לאתגר. אני מוכן להתעלות מעל האימנות שלי ולבטא משהו בעולם, או לנסות לפחות לבטא משהו בעולם. אני ממש אשמח אם תעזור לי. ואולי אני אעשה שידור אחד שלם על זה, אבל העזרה מגיעה. היא מגיעה כשאנחנו צריכים אותה, והיא לא מגיעה כשמאמינים שאנחנו צריכים לעבור את המסע הזה בעצמנו, כי לא יכולים לפתור לנו פה את כל הבעיות. אבל אנחנו לא לבד במסע הזה. ואני כאן גם עבורכם, מוזמנים לשלוח לי הודעות, לשאול אותי שאלות, מוזמנים להקשיב לפודקאסט, מוזמנים לבוא לתהליך, אם זה מעניין אתכם, לתהליך של ליווי, של היכרות עמוקה עם עצמכם, עם הגוף שלכם, עם הזיכרונות שלכם, עם הסיפורים, לשחרר את מה שכבר לא משרת אתכם ולגדול. ואנחנו נהיה, אנחנו ניפגש בשידור הבא. אז תודה רבה על ההזדמנות, ואני מקווה שזה נתן ערך.